אנחנו במכות תף י"ח עמוד א', חמש שורות מלמעלה. גופה, אמר רבה, זר שאכל מן העולה לפני זריקה חוץ לחומה, לרבי שמעון לוקה חמש. אז ישנו פה קורבן עולה שהוא כולו כליל, אף אחד לא אמור לאכול ממנו. מי שאוכל ממנו זה זר, אז יש לי שני בעיות. בעיה שלישית זה לפני זריקה, רק זריקה מתירה את הקורבן באכילה, למרות שהעולה גם אחרי זריקה אסורה. ובעיה רביעית שזה חוץ לחומה, ורבי שמעון לוקח חמש. שואל את הגמרא, בלי קינה ממישור, כן, וליל קינה ממישום וזר לא יאכל כי קודשם. אומרת הגמרא, אני מילי היכל לכהנים חזי, כשזה מותר לכהנים. אז התורה אומרת וזר לא יאכל כי קודשם, זר לא יכול לאכול, מה שהותר לכהנים נאסר לזר. אבל פה הרי עולה לא מותרת לזרים. החדל הכהנים נמי לא חזי, אז הוא לא לוקח. וליל קינה ממשום ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, שחזל דורשים על הפסוק הזה שכיוון שיצא בשר חוץ,
זה בשדה, מחוץ לחומה,
חוץ למחיצתו נאסר. חזל דורשים, יש שדה מיותר בפסוק, אז אנחנו דורשים ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, אנחנו דורשים כמו שדה שאין בו מחיצות. אבל מה שיש לו מחיצות, כמו קודשי קודשים שצריכים לאכל בתוך בית המקדש, והוא הוציא את זה, אז זה כלול בלב ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. כן? כן? ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, אנחנו דורשים. דווקא בשדה שאין מחיצות, אז האיסור הוא משום טריפה. אבל הפסוק בא לומר לי, ומשהו לא בשדה, אז יש לו איסור, בגלל שהוא לא בשדה, כי הוא כלול במחיצות, כמו קודשי קודשים בבית המקדש. אז כיוון שיצא בשר חוץ למחיצתו נאסר, אומרת הגמרא, אני מילי היכה דה בפנים חזי, כשבקודש קודשים זה היה ראוי, אבל פה הרי זה עדיין לפני זריקה, האחה דה בפנים נעמי לא חזי, אז הוא לא ילקה על זה. וליל כי נעמי כדרבי אליעזר, דאמר רבי אליעזר, כתוב בפסוק, לא יאכל, לא יאכל, מה כתוב בפסוק? לא יאכל כי קודש הוא, וזר לא יאכל כי קודש הוא. אכלו אותם שכופר בהם, וזר לא יאכל כי קודש הם. כי קודש הם. לא, לא, לא. יש פסוק אחד שאומר, וזר לא יאכל כי קודש הם, ואז יש פסוק שאומר, לא יאכל כי קודש הוא. שאלה איזה פסוק מצוטט פה, זה שני פסוקים אחד אחרי השני. אחד זה וזר לא יאכל כי קודש הם, אבל פה לכאורה הפסוק הוא לא יאכל כי קודש הוא. אוקיי. לא, זה בסדר, הלאה. נראה עוד רגע. אז רבי אליעזר דרש מהפסוק הזה, לא יאכל כי קודש הוא. אנחנו דושים מפה, כל שבקודש פסול, בא כתוב ליתן לו תעשה על אכילתו. התורה אומרת על נותר, לא יאכל כי קודש הוא, ואנחנו דורשים שהכי קודש הוא מיותר. זה מלמד אותי שכל קודש שהוא נפסל עליו לא ייאכל חל עליו, כי קודש הוא בא לומר לי על כל קודש שנפסל לא ייאכל. אז זה הדרשה של רבי אליעזר, כל שבקודש פסול בא כתוב ליתן לא תעשה על אכילתו. אז גם פה יש לי את העולה שיצא חוץ לחומה לפני זריקת תמה, שיהיה את הלב הזה, יפה. אומרת הגמרא,
כמה צריך לתת?
39.
39
רבה שאמר חמש מכות, חמש הכוונה היא חמש סדרות של מכות, זאת אומרת הוא יקבל 195 מכות.
למרות שצר כל מקום שמותרת את זה 40
על כל לאו.
אבל עשות את זה
על חמש לאו, אם הוא יקבל חמש סדרות, כמה שהוא יכול לקבל בבת אחת. יכול להיות שהוא יחטוף ואז ילך הביתה להחלים, ואז יחטוף, ואז ילך הביתה להחלים. נראה בעזרת שם, זה הסוגיה של היום. זה הדף של היום, אם נגיע אליו. אל תשכח שכדי שבן אדם יקבל מלכות, זה צריך להיות מצב חמור. יתרו בו, אמרו לו, אתה תקבל מלכות אם תמשיך לעשות את זה. והוא אומר, לא מעניין אותי, והוא הולך ועושה את זה. ויש שני עדים שראו ויתרו ותוך כדי דיבור.
בשום אופן לא לשוגג.
לא. לא. אומרת הגמרא, הני מילי. זו שאלה טובה. אנחנו ראינו גמרא שהמש מה שלא. אנחנו היינו חושבים שכן, נכון? יש שני משמעויות בגמרא. הגמרא, יש משמעות שכן, ואז זה מחלוק תנאים. כי הגמרא אומרת שמי שהיה חייב קראת וקיבל מלכות, אז יתכפר לו. אבל מתאבדי אדם, זה לא יתכפר לו התשובה, אז גם זה לא יתכפר לו.
זה לא סתירה.
מהסוגיה מרחוק, זה נראה שהמלכות מחפרת. לעומק הסוגיה, כשלמדנו את זה בפנים, דייקנו שיש דיוקים שמשמע שהמלכות לא מחפרת. אז יש שני משמעות בסוגיה, לא יודע איך זה יוצא. לא יודע מסקנם. על פניו מלכות מחפר. על פניו, כן. מדיוקים בסוגיה היה לנו משמעות הפוכה. אומרת הגמרא... מתי רבי אליעזר יחייב על כל שבקודש פסול, על פסול של קודשים שיש עליו לא תעשה על אכילתו? אני מילי אחד קודם פסולו חזי, זה דווקא כשלפני הפסול הוא היה ראוי לאכילה. אחד קודם פסולו נעמי לא חזי, פה הרי הוא לא היה ראוי גם לפני כן. מתי אני אומר? כשהוא היה ראוי לפני הפסול. היה לו שלב שהוא היה ראוי, נותר, יש לו קורבן שהוא ראוי. פה זה אף פעם לא היה ראוי, כי אמרנו מתי הקורבן ניתר בזריקת דמים. פה היה לי...
זה היה ראוי למה?
ראוי לאכילה.
לאכילה הוא מעולם לא ראוי כדי עולם.
או, אז אני לא בטוח אם הנקודה פה זה מצד האכילה, כי הוא אף פעם לא היה ראוי לאכילה כי הוא עולה, או הצד הוא שאף פעם לא היה לו את המתיר של הזריקת דמים. אני לא יודע. אני לא בטוח מה הכוונה, מה הגמרא מתכוון כשהגמרא אומרת האחד קודם פיסולו נמי לא חזי. לא חזי כי באופיו הוא עולה, כמו ש... בפעם ראשונה למדתי כמוך, אבל הפעם זה נראה לי יותר, לא יודע. אני לא בטוח, לא בטוח מה... אומרת הגמרא, וליליקי נמי כי דרך רבי אליעזר, אולי ניתן לו עוד סדרת מלכות, כמו הלימוד האחר של רבי אליעזר דתניא, רבי אליעזר אומר... כלשהו בקליל תהיה, ליתן לו תעשה על אכילתו. רבי אליעזר דורש, יש פגעות הבאה, בקליל תהיה לא תאכל. התורה אומרת, מה שיש לו מצווה שהוא קליל תהיה צריך להישרף, אז יש אליו תלב לא תאכל. אז זה לאו על אכילת קורבן עולה. יפה. אומרת הגמרא, הנה חינמי רבא מה יקרא כמה. באמת, הפסוק הזה הוא חלק מהחישוב של רבא. הנה חינמי. עכשיו בעצם סגרנו את סוגיה של רבא. ניסינו מכל הכיוונים להוסיף.
למה אומרים חמש? הרי בסך הכל יש לו ארבע עבירות שעושה.
יפה, אז הגמרא דנה בעמוד הקודם, שזה באמת חמש איסורים, לא חמש מלכות. זה היה הדף של פעם שעברה. אתה זוכר? תסתכל, סוף העמוד הקודם. פעם הרב הזר שאכל נעלה לפני זריקה חוץ לחומה, רב שמעון לוקח חמש. זה היה לפי החישוב של... החמש, אחד כי זה חוץ לחומה, אחד לפני זריקה, אחד בגלל שזר, ואחד בגלל שאוכל מחוץ לקלעים. זה שני לאווים, אחד חוץ למקדש ואחד זה חוץ לחומה, חוץ לירושלים, ואחד כי אוכל עולה. כאילו הלאו שהיה חסר לנו שהוא לוקה עליו או שהוא איסור, זה לאו אחד שזה חוץ לקלעים, שזה חוץ למקדש, ולאו אחד שזה חוץ לירושלים. זה שני הלאווים. כן?
זה לא בטוח איפה זה?
למה זה לא בטוח זה?
למה?
חוץ החומה הכוונה היא מחוץ ירושלים. קודשים קלים צריכים להיות בתוך ירושלים. כן? קודשים, קודשי קודשים בבית המקדש. פה אכלת זה מחוץ המקדש ומחוץ ירושלים זה שני לבים. אתה איתי? אוקיי. אמר, אנחנו ממשיכים, מה רב גיל אמר רב? אמר רב גיל אמר רב, סימן כוזה, כהן שאכל מחטאת באשם, אז יש לנו פה קודשי קודשים, והוא אכל לפני זריקה. הזריקה מתירה. עכשיו הכהן אוכל מהחטאת באשם. אשם זה בעצם סוג של חטאת, אין חטאת. וחלק מהכפרה, הבעלים מביאים את הקורבן, והכהן אוכל, כאילו הוא מייצג את הקדוש ברוך הוא. חלק עולה על המזבח וחלק הכהן אוכל. הבעלים לא אוכלים. אוקיי, עכשיו, אמרנו מתי הותר הקורבן בשעת זריקת דמים. הכהן אכל מהחטאת באשם לפני זריקת דמים. אומרת הגמרא, לוקה. מי טיימה? דאמר קרא, ואכלו אותם אשר כופר בהם, אנחנו מדייקים לאחר כפרה אין, לפני כפרה לא. והכפרה הרי באה עם זריקת הדמים. זריקת הדמים זה מה שמביא את הכפרה, זה גם מה שמתיר את הקורבן באכילה. עד כה אנחנו יחד? אוקיי. אומרת הגמרא, רגע, איך אתה מחייב את המלכות? מה התורה אומרת? התורה אומרת לך עשה. ואכלו אותם אשר כופר בהם. אחרי כפרה תאכלו. אנחנו מדייקים, לפני כפרה לא תאכלו. אבל מה כתוב בתורה? עשה. זה לאו הבא מכלל עשה. אומרת הגמרא, לאו הבא מכלל עשה, לאו הוא, אז אתה רוצה ללמוד שלאו הבא מכלל עשה, למרות שהתורה אומרת לך תעשה, אבל הלאו המדויק ממנו יהיה בגדר לאו, אתה תלכה עליו. אומרת הגמרא, רגע.
כמו שאמרנו לפני כן, אם כן הוא
זה למה ניתק לעשה, זה כשיש לו עשה לתקן. למה הבא מכלל זה שהתורה אומרת שיוכלו מי שכופר בהם, ויכלו אותם שכופר בהם. כן, אנחנו מדייקים דווקא לאחר כפרה. הפסוק זה ויכלו אותם שכופר בהם הוא בכלל במילואים. כן, יש במילואים היה קורבן שהקריבו והוא התיר את הכהנים לעבודה. בעצם על הקורבן הזה כתוב ואכלו אותם שכופר בהם, סתם ככה מי שכופר בו לא אוכל, אבל פה דין מיוחד במילואים. אנחנו מדייקים מהפסוק הזה ואכלו אותם שכופר בהם, שדווקא אחרי הכפרה מותר לכהנים לאכול. אבל לא לפני, איזה דיוק, זה לאו הבא מכלל עשה. התורה אומרת תעשה כך, אני מדייק. זה לא לאו הניתק לעשה, זה לא מחובר. אם עשית ככה תעשה ככה, לא תיקח עם הבנים. לאו הניתק לעשה זה לא תיקח עם הלבנים, שלח תשלח תהם, לא תותיר מנו עד בוקר, והנותר באש תשרוף. זה לאו, עברת על הלאו, תעשה תעשה. פה אתה אומר אל תאכל לפני הכפרה, יש לך מצווה תאכל אחרי הכפרה, נמדייק מזה, אל תאכל לפני הכפרה. אז זה לאו שבא מכלל עשה, מדיוק של עשה. עכשיו, הגמרא מבינה עכשיו שרב סובר שלאו הבא מכלל עשה הוא לאו. בגלל זה הוא נותן מכות. אמרנו מלכות זה דווקא לאו. אומרת הגמרא, מה תברא? והרב המקשה על זה. איך אתה יכול לומר לי שלאו הבא מכלל עשה הוא לאו? כתוב בתורה, בכל בהמה מפרסת פרסה ושעושה עד 16 שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אותה תוך אילו. אז אנחנו נדייק. התורה אומרת לי, יש לי סימני טהרה בבהמה. אם יש לה מפרסת פרסה, אם היא מעלת גרה, אותה תאכלו. מה דיוק משם? אותה תאכלו, ואין בהמה אחרת תאכלו. יש לי פה לאו הבא מכלל עשה. והיא כדי כאמרית שבאמת לאו הבא מכלל עשה יש לו גדר לאו, אז למה התורה צריכה להוסיף לי עוד לאו ולומר לי, את זה לא תאכלו, למה לי? למה התורה צריכה לומר לי, אל תאכל את אלה שלא מפרסים פרסה? הרי יש לי כבר לאו, יש לי את הלאו הבא מכלל עשה. אז זה לא מסתדר. אתה אמרת שלאו הבא מכלל עשה יש לו דין לאו, והוא ילקה עליו. אם לאו הבא מכלל עשה יש לו דין לאו, אז למה בבהמות התורות התורה עוד נותן לי עשה שמכללו אני מבין לאו, ואז התורה צריכה לפרט לי את הלאו? למה? למה צריך את הפירוט של הלאו אם היה לי לאו הבא מכלל עשה? אלא מה? לאו הבא מכלל עשה באמת עשה. זה לא כמו שהבנו, אלא אי התמר, רח התמר, הציטוט הוא אחרת. אמר רב גיל למרה, וזר שאכל מחטאת ואשם לפני זריקה, פטור, לא כמו שאמרנו קודם שהוא ילקה, הוא פטור, מי טיימה? דאמר קרא, ואכלו אותם אשר כופר בהם, ואז אני מדייק, כל איכה דקרינן בי ואכלו אותם אשר כופר בהם, קרינן בי וזר לא יאכל כי קודש הם, וכל איכה דלא קרינן בי ואכלו אותם אשר כופר בהם, לא קרינן בי וזר לא יאכל. אנחנו פה הפכנו את המקרה בכמה נקודות. בהתחלה אמרנו שזה כהן שאכל לפני זריקה, עכשיו אני אומר זר שאכל לפני זריקה, למה הוא פטור? כי אני אומר מאחר וזה היה לפני זריקת דמים, כן? ראיתי? מאחר וזה היה לפני זריקת דמים, אז בשלב ההוא לא היה לי את הכהנים ואכלו אותם שכופר בהם. הכהנים רק אוכלים אחרי זריקת דמים. הוא אכל, הזר אכל לפני זריקת דמים. אז עליו חל, כשיש לי איתה ואכלו אותם שכופר בהם אחרי זריקת דמים, אז יש לי את עליו שהזר לא יאכל. פה שזה לפני זריקת דמים.
עדיין יש את עליו שזה
יאכל. למה?
כי לאף אחד אסור לאכול לפני.
זה לאו אחר.
למה לאו אחר? אסור לזר לאכול גם לפני.
מאיזה פסוק אסור לזר לאכול?
כמו שאסור לזר לאכול אחרי, כך אסור גם לפני.
לא, אז זה... תדעי? זה מה שדייקנו מהתחלת העמוד. ש... אתה מדבר מצד שזה עולה או מצד שזר לא... זר אסור?
שזר אסור לאכול.
זה לא עולה, נכון. אז... כתוב וזר לא יאכל, זה הפסוק. עכשיו הפסוק
זה לא משנה מאיפה, לפני או אחרי.
או, אז אנחנו מדייקים, מתי התורה אומרת לי וזר לא יאכל כי קודש הוא או כי קודש הם? זה המשך של הפסוק של ואכלו אותם שכופר בהם, כן? כתוב במילואים אכלו אותם שכופר בהם וזר לא יאכל כי קודש הם. אני מדייק, מתי אני אומר זר לא יאכל, מתי יש לי את הלב של זר לא יאכל, כשיש לי את ואכלו אותם שכופר בהם, זה חל יחד עם זה. כשעשיתי זריקת דמים וכבר זה הותר לכהנים לאכול ואכלו אותם שכופר בהם, אז יחול גם הזר לא יאכל. עכשיו שעוד לא עשיתי זריקת דמים, עוד לא אוכלים זה הכהנים, אז גם אין לי עדיין את הלב הזה על הזר לאכול. יו, בוא נפתח חומש.
לא הבנתי למה זה תלוי אחד בשני.
תאכלו אותם שכופר בהם, הכהנים אוכלים אותם.
כן.
וזר לא יאכל כי קודשים. מהפסוק הזה אנחנו דורשים כל קודש, זר לא יכול לאכול בקודשים. כן? אוקיי. אנחנו מדייקים. מתי יש לי את הדין וזר לא יאכל כי קודשים? דווקא מהשלב של ואכלו אותם שכופר בהם. מתי הם יכולים לאכול? אחרי זריקת דמים. אז אם זה עוד לא חל, אז גם זה עוד לא חל. לפני זריקת דמים גם כהנים לא אוכלים. אז הלב הזה עוד לא חל.
זה זר... אתה אומר שזה זר מותר.
לא מותר. פטור ממלכות. אין לו את הלב הזה. זה איסור אחר.
איזה איסור?
עוד רגע. שאלה טובה. אבל זה לא הלב הזה. זה איסור אחר. זה לא הלב הזה. אני לא זוכר מאיזה פסוק. רק שנייה. אבל זה לא עליו הזה, ממילא את המלכות האלה הוא לא ילקה. זה הכל, זה מה שאנחנו אומרים פה. מה, מאיזה פסוק לומדים שזר לא יכול לאכול לפני זריקת דמים? אני לא זוכר. לא זוכר. הלאה? אוקיי, אז שינינו את הציטוט. במקום שרב גיל יאמר בשם רב כהן שאכל מחטאת האשם, הוא מדבר על זר שאכל מחטאת האשם, ואז בגלל שזה לפני זריקה, מאחר ואין את האכלו אותם שכופר בהם על הכהן, אין גם את הדין על הזר. בכל קורבן, בכל קורבן, נראה לי, בוא נאמר, אסיר לעזאזל אין לו זריקה. הקורבנות של יום כיפור יש להם זריקה מיוחדת בפנים. אני לא זוכר אם בקורבנות מוסף יש זריקת תמים, אני לא זוכר. אני לא זוכר, לא זוכר. סליחה. אמר רבי אלעזר, רבי אלעזר הוא תלמידו של רבי יוחנן, הוא אומר עכשיו ציטוט בשם רבי הושעיה. עכשיו אנחנו בעצם מתחילים סוגיה של ביקורים, שהיא תלווה אותנו בעצם עד המשנה כמעט. אז רק שנייה, בוא נראה אם חגי רוצה להצטרף. אמר רבי אלעזר, אמר רבי הושעיה. ביקורים. יש לנו מצווה בשבעת המינים, לקחת את הביקורים, פירות שביקרו ראשונה, לעלות אותם לירושלים, מניחים אותם ליד המזבח, עושים תנופה, ואז קוראים מקרא ביקורים. ובהרבה מצוות שיש בהם הרבה פרטים, הכהן ישים את היד תחת יד הבעלים, ויחד מניפים את הפירות לארבע כיוונים. אנחנו נראה בהמשך, זה לימוד. בהרבה מצוות שיש בהם הרבה פרטים, אז יש דיון בחז"ל איזה פרטים הם מעכבים ולא. יש לך לדוגמה ביובל, מה מעכב? מה שמעכב זה קריאת הבטין, תקיעת השופר. מה מעכב שהעבדים ילכו חופשיים שתחול דין יובל על אותה שנה? יש הרבה פרטים בפסוק מה צריך לעשות בשנת היובל. יש מחלוקת בגמרא בראש השנה, מה לעיכוב ומה לא לעיכוב, המחלוקת הנעים. גם פה בביקורים, שיש לנו תהליך שלם של הבאת ביקורים, מה מעכב ומה לא מעכב, אומרת הגמרא. עכשיו שימו לב, הפירות האלה ברגע שהוא ייחד אותם לביקורים, הם חייבים בביקורים. זאת אומרת, אם הוא לא יצא חובתו בביקורים, גם הכהן לא יוכל לאכול אותם, הם יצטרכו לשבת ולהירקב. אז אמר רבי אלעזר, אמר רבי הושעיה, בוא נגדיר את זה עוד רגע, בסדר? ביקורים, הנחה מעכבת בהן, קריאה אין מעכבת בהן. ומאמר רבי אלעזר, אחי, ואמר רבי אלעזר, אמר רבי הושעיה, הפריש ביקורים קודם לחג. אז כשהוא הפריש אותם, עוד יכל לקרוא, הרמי עובד אבי, עוד יכל לקרוא מקרא ביקורים. ואז עבר להם החג, והתורה אומרת ש... ושמחת, יש עניין שהוא יביא את הביקורים בזמן שהוא שמח, כשעוד יש לו את כל התבואה מסגשגת, וזה עד סוכות. ומפה חז"ל דרשו שאחרי סוכות, גם אם בן אדם יביא ביקורים, הוא לא יקרא. עכשיו הבן אדם הזה, הוא הפריש את הביקורים לפני החג. אז כשהוא הפריש אותם, חל עליהם, לא? כן, חל עליהם החובה לקרוא מקרא ביקורים. ועבר עליהם החג, אז עכשיו הוא כבר לא יכול לקרוא, חל עליהם החובה לקרוא, והוא כבר לא יכול לקרוא. אומר רבי הושעיה, ירקבו. אז אנחנו מבינים למה ירקבו, כי הקריאה מעכבת. ואנחנו הרי ציטטנו לפני רגע בשם רבי הושעיה, שהקריאה לא מעכבת. ההנחה ליד המזבח מעכבת. אומרת הגמרא, אז זה מה ששאלת אותי, אם יש בהם קדושה, אתה רואה שיש בהם, כאילו... יש צד של קדושה שאתה כבר לא יכול לאכול את זה, כן? הלאה. מי לאו משום דלומצי למקרא להן. אני מבין למה רבי הושעיה אמר ירקבו, כי אני כבר לא יכול לקרוא. ואיסא כדאיתא קריאה אין מעכבת בהן. אמה ירקבו, למה? אם הקריאה לא מעכבת, אז הוא לא יקרא, בסדר, הוא יביא את זה למקדש, יעשה תנופה, יניח לפני המזבח, ואז הכהן ייקח ויוכל. אומרת הגמרא, כדרבי זרע. דמר רבי זירא כל הרוי לבילה אין בילה מעכבת בו, וכל שאין רוי לבילה בילה מעכבת בו. רבי זירא אמר את זה בגמרא במנחות. יש דיון כמה מנחות בן אדם יכול להביא בכלי אחד, ומתי הוא צריך שני כלים. אז הגמרא אומרת שם במנחות במשנה ש-60 מסרון אפשר להביא בכלי אחד, 61 אי אפשר. למה? כי 60 מסרון אתה יכול לבלול, לערבב את השמן בכל המנחה, וזה יתערבב טוב. ב-61 זה לא מתערבב טוב. הגמרא שואלת, אז מה אם זה לא מתערבב טוב? הרי זה לא לעיכוב אם זה מתערבב טוב או לא. גם אם לא בלל כשר, המשנה אומרת שגם אם הוא לא ערבב, גם אם הוא לא בלל, המנחה כשרה. אז מה אכפת לך אם זה מתערבב טוב או לא? אז רב זירא שם במנחות לימד לנו את הכלל הזה, כל הראוי לבילה עד 60 מסרון אתה יכול לערבב את זה טוב בשמן. אז כלי עד 60 מסרון שאפשרי שזה יתערבב טוב, כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו, אז זה באמת לא מעכב שזה לא יתערבב טוב. כל שאין ראוי לבילה, אבל כשאתה שם כבר 61 יסרון, אין אפשרות שתערבב את זה טוב, אז בילה מעכבת בו. וזה כלל בכל התורה כולה. זה כלל בסתם, זה כלל בהלכות חציצה. אישה שיש לה עצם בין השיניים, היא צריכה לחזור ולטבול. אמת דבי רבי, חזרה אחרי טבילה במקווה, אמרה לרבי, היה לי עצם תקועה בין השיניים, הוא אמר, צריכה לטבול שוב. אבל אישה כשהיא טובלת לא צריכה להכניס מים לפה. תשובה, אם זה ראוי לבילה, מים יכולים להיכנס לפה, אין בילה מעכבת בהן, לא צריך שייכנסו. אם זה אינו ראוי לבילה, אז זה מעכב בהן. וכן בדיני סתם, לפעמים יש לנו שתי אותיות שנוגעות, ומבחינה הלכתית אפשר לחתוך ולהוריד את הנגיעה ביניהם, אז אפשר להמשיך לקרוא באותו סף תורה בשבת, כי זה ראוי לבילה, יש אפשרות שאני אתקן את זה רק בחיתוכו. אם זה ראוי לבילה, אין בילה מעכבת בהן. אם זה לא ראוי לבילה, אם נצטרך לעשות תיקון יותר כבד, אז זה כבר מעכב. כן? זה כלל בהרבה סוגיות בתורה. זה נובע מהדין במנחות. עכשיו אנחנו רואים את זה בביקורים, שמאחר ואני יכול לקרוא, אז רבי יושעי אומר לי, אין הקריאה מעכבת בהן. זה שאתה יכול לקרוא. אחרי סוכות שאתה כבר לא יכול לקרוא, זה כבר לא זמן שמחה, אין לך כבר את כל התבועה. אז אני אומר, אז אתה לא יכול לקרוא, זה מעכב, ואז באמת ירקבו, אתה לא יכול לצאת ידי חובתך בביקורים. ברור? אוקיי, זה כלל, חבר'ה, זה כלל, אתם תתקלו בזה בהרבה מקומות. הלאה. רבי אחא בר יעקב, מתני לה כדרב אסי, אמר רבי יוחנן. הוא שנה את אותו ציטוט שאמרנו שהנחה מעכבת וקריאה לא מעכבת, אז הוא הביא את אותו ציטוט, אבל היה לו את הציטוט במסורת בשם רב אחא בר יעקב, בשם רב אסי, בשם רבי יוחנן. וקשה לה את רבי יוחנן את רבי יוחנן, ובגלל שהציטוט היה בשם רבי יוחנן, אז היה לו קושייה. עכשיו, זה הגיוני, שמנו לב, כשציטטנו את רבי אלעזר, חגי יזכיר לנו את כל המקורות, שכבר ראינו שרבי אלעזר היה תלמידו של
רבי יוחנן.
אז כשציטטנו את רבי אלעזר בשם רבי יושעיה, כבר שמנו לב, אתה זוכר, שבעצם זה ציטוט לא רגיל. כללית, רבי אלעזר מצטט את מי? את רבי יוחנן רבו. אז באמת,
רבי יושעיה הוא לא מרבותיו של רבי יוחנן?
לא ידוע לי. לי ידוע שרבי ינא היה רבו של רבי יוחנן.
רבי ינא, נכון, אבל רבי יושעיה לא כתב את לא הביא את הברייתות עם רבי חייא?
כן.
שהם היו תלמידיו של רבי בעצם, לא?
לא יודע אם רבי יושעיה היה תלמידו של רבי ינא, לא יודע. רבי חייא אני יודע, רבי יושעיה אני לא יודע. לא יודע. אומרת הגמרא, רבך בר יעקב, מתני לה כדרב אסי אמר רבי יוחנן. אז הוא היה לו את אותו ציטוט שבביקורים ההנחה מעכבת והקריאה לא מעכבת, וקשה לד רבי יוחנן עד רבי יוחנן, ואז היה לו קשה שיש פה סתירה. ומי אמר רבי יוחנן ביקורים הנחה מעכבת מהן קריאה אין מעכבת בהן? וזה הולך להיות הסתירה, עד פה זה היה ציטוט. בא מני רב אסי עם רבי יוחנן, כן? ביקורים מתי מותרים לכהנים? ואמר לי, הרויין לקריאה מי שיקרא לי, ושאין רויין לקריאה מי שרו פני הבית. אז מה אומר לו? זה לא מותר לכהנים לפני קריאה. מה הציטוט הקודם אמר? שקריאה לא מעכבת. פה אומר לקריאה כן מעכבת. מה הוא אומר לי פה? הוא לא מזכיר לי את ההנחה, משמע שההנחה לא מעכבת, ושאמרנו שההנחה כן מעכבת. אז זה סותר את הציטוט הראשון משני הכיוונים. אז זה מה שהוא אומר עכשיו, קשה, קריאה, קשה הנחה, ההנחה. כן? אז אם זה ציטוט בשם רב יוחנן, ישנו ציטוט שהוא נראה על פניו הפוך. אומרת הגמרא, קריאה לא קשה. הרבי שמעון, הרבנן. הנחה, הנחה, נמי לא קשה. הרבי יהודה, הרבנן. בעצם זה לא שיטתו עצמו. הוא מצטט לנו. הוא מצטט, אז פה זה רבי שמעון. לגבי קריאה, ישנו מחלוקת רבי שמעון רבנן. אם קריאה מעכבת או לא. אז באמת, בציטוט אחד היה בשיטת רבי שמעון, ציטוט שני היה בשיטת רבנן. בנוגע להנחה, אז זה גם כן, זה ציטוט אחד בשיטת רבי יהודה, ציטוט שני בשיטת רבנן. איפה ישנו את שיטת רבי יהודה? מה רבי יהודה? דתניא. רבי יהודה אומר, כתוב בתורה לגבי מקרא ביקורים, כשהוא קורא הוא אומר. בואו נראה את זה בתורה. יפה. כשהייתי מלמד כתבו לילדים, אז במבחן על פרשת שבוע הייתי שואל, אם גנן, extra credit, זה היה כדי לקבל 110, עוד 10 נקודות. אם גנן נכנס לפרדס תפוזים שלו ורואה 10 תפוזים שביקרו, כמה הוא צריך, על כמה תפוזים הוא אמור לשים גומיה שהם יהיו ביקורים? הוא נכנס לשדה, רואה 10 תפוזים שביקרו.
אני מקבל זה גם אקסטרה קרדיט?
מה אתה אומר? כמה?
כלום.
כלום, למה?
זה רק בשבת המינים.
יפה. יפה, נו. אתה היית מקבל? יפה.
אני כמו ילד, אני רק משכם, בן 8.
טוב, אז במקרא ביקורים, התורה אומרת, וענית ואמרת לפני השם לוקחה. מה הוא אומר? מקרא ביקורים. הרמי עובד אבי. כן? ואז ויוצאנו השם, הוא חוזר על ההיסטוריה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל, ויתן לנו את הארץ הזאת, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה, והנחתו. אומרת התורה, תניח לפני השם לוקחה. אז אנחנו מדייקים, התורה אומרת לי, והנחתו. מה פשט פה והנחתו? אז יש מחלוקת רבי יהודה וחכמים. האם התורה מדגישה את והנחתו, ללמד אותי שהיה כתוב והניחו, אז למה שוב כתוב והנחתו? שזה לעיכובה, זה שיטת חכמים שההנחה היא לעיכובה. זה מה שרבי יוחנן אמרנו בציטוט המקורי, ברבי אלעזר בשם רבי יושעיה בציטוט המקורי, הנחה מעכבת, קריאה לא מעכבת. עכשיו זה שיטת רבנן. רבי יהודה אומר שהוהנחתו של הפסוק מלמד אותי דין אחר. והנחתו יכול להיות מובן בלשון ולא נחה אלוקים את העם דרך ארץ פלישתים. והנחתו מלשון לנחות, להוביל. והנחתו תוביל, תעשה תנופה. ככה רבי יהודה דורש. והנחתו תניף אותו, תעשה תנופה, לפני השם לוקחה. אומרת הגמרא, אז זה הברייתא שלנו. דתניא, רבי יהודה אומר, והנחתו זאת תנופה. אתה אומר זאת תנופה, או אינה על ההנחה ממש? כשהוא אומר והניחו, הרי הנחה אמור, זה מה שראינו. התורה כבר אמרה לי שהוא יניח את זה. למה התורה חוזרת ואומרת לי והנחתו? יפה. אמן אם כן, והנחתו זאת תנופה. ומן תנא דפלגא ליה רבי יהודה, מי החולק? רבי אליעזר בן יעקבי, דתניא. ולקח הכהן התנא מידיך, לימד על ביקורים שטעונים תנופה, דברי רבי אליעזר בן יעקב. הוא דורש את זה מזה שכתוב, ולקח הכהן פה למעלה, ולקח הכהן, והניחו. אז קודם כל תנופה, ואז הנחה. אומרת הגמרא, מה הייתה עם רבי אליעזר בן יעקב? עטיה יד יד משלמים. כתיבך, אבל ככה כהן נתן מידיך, וכתיב ידיו תביינה את אישי השם. לגבי שלמים, מה כאן כהן בשלמים? הכהן הוא זה שלוקח את זה, אפללן כהן. סליחה, מה אצלנו בא ולקח הכהן מידיך? מי לוקח מיד? הכהן לוקח בביקורים. ככה בשלמים, הכהן הוא זה שלוקח. מה להלן בעלים, אף כאן בעלים, ידיו תביינה את אישי השם, זה הבעלים שמביאים את הקורבן שלמים לבית המקדש, אז יד בשלמים זה הבעלים, יד פה זה הכהן, אז אני אומר, צריך את שניהם, הכיצד? מניח כהן ידיו תחת יד בעלים ומניף, שניהם יחד עושים תנופה, אוקיי, ומין במינו כנראה לא חוצץ. כן, אז כל אחד נחשב שהוא מחזיק את הטנא. בסדר. עכשיו, זה בעצם סוף הסוגיה הזו של ביקורים. עכשיו נעבור לסוגיה אחרת בביקורים.